שלום, שלום לכולם, זהו פרק נוסף בהמתקצבת, פודקאסט אשר מטרתו להסביר בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר וארגון במידע האישי או העסקי. פודקאסט שבו אני נותנת דוגמאות, טיפים והמלצות מביאת הדעות שלי ומערך כאן מדי פעם אנשים, בעלי ובעלות מקצוע קשורים לנושא הפודקאסט, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר גם מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. אני דבי קצב, היוצרת ומגישה של הפודקאסט ובעלת העסק דבי קצב, ניהול כלכלי וניהול מידע אישי ועסקי. הפעם, הפרק השלישי והאחרון בסדרת הפרקים לגבי ניהול מידע הקשור לעסק. זו סדרה שרלוונטית בעיקר לבעלי ובעלות עסקים. הפרקים הקודמים עסקו בניהול מידע של חומרי שיווק, זה הפרק 82, ושל מידע פיננסי לקוחות ומתעניינים בפרק 83. הפרק הזה עוסק בניהול מידע לגבי פיתוח עסקי וחומרי השראה ומשימות. באיך אני מנהלת את המידעים האלו. עכשיו, משהו שמשותף לשניים מהנושאים האלו הוא שהם יותר אמורפים מתחומים אחרים בעסק, שבהם עסקתי בשני הפרקים הקודמים. אני מתכוונת ספציפית לפיתוח עסקי והשראה. שני תחומים שהם קצת פחות קונקרטיים. משימות, לעומת זאת, זה תחום קונקרטי ומאוד פרקטי דווקא. אז אני מקווה שתיקחו מכאן רעיונות ומוטיבציה ותיישמו אצלכם בעסק. לפני שאתחיל לפרט, אני רוצה לומר שמאוד ברור לי שכדי להבין לגמרי את מה שתשמעו בעוד דקה או שתיים, כדאי גם לראות את מה שאני מסבירה, איך זה נראה במחשב או בטלפון, וזה בדיוק מה שיהיה בקורס שאני מפתחת בימים אלו, אבל אני בטוחה שחלקכם, אם לא רובכם, תוכלו לקחת כמה מהדברים וליישם אצלכם כבר מהאזנה לפרק הזה ולפרקים הקודמים. עוד משהו שחשוב לי לחדד זה שהפרק הוא על ניהול המידע ולא על ניהול תהליכי פיתוח עסקי או תהליכי יצירת משימות לביצוע. עם זאת, ניהול המידע עצמו לעתים קרובות עוזר גם לתהליך של הפיתוח או של יצירת משימות. אז לנהל או לייעל את התהליכים האלה בדיוק. אז הניהול, המידע, הסדר במידע יכול לעזור גם לפיתוח עצמו. אוקיי, אז אני אתחיל בנושא של פיתוח עסקי. איך אני מנהלת מידע הקשור לפיתוח עסקי? קודם כל, למה אני מתכוונת בפיתוח עסקי? במידע עסקי אני מתכוונת למוצרים או שירותים חדשים שאני רוצה או שוקלת להכניס לעסק. כל שירות חדש, הרבה לפני שמתחילים לייצר אותו או כמובן לשווק אותו, צריך הרי לחקור אותו, לעשות ניתוחי צורך, ניתוחי כדאיות, כל מיני ניתוחים, אולי אפילו לכתוב הצעה או תוכנית עסקית. מדובר בעצם בלא מעט מידע שצריך לרכז, ואת המידע הזה כדאי לשמור בצורה מסודרת ומנוהלת. אז איך אני מנהלת את המידע הזה בדיוק? אז כשצץ לי רעיון חדש, נאמר לשירות חדש בעסק, זה בדרך כלל קורה כשאני לא יושבת מסודר מול מחשב. אז מה שאני עושה באותו רגע, הטלפון בדרך כלל עליי, אני רושמת את הפרטים ככה הראשוניים שבאים לי לראש, לגבי השירות החדש, באיזשהו נוט בגוגל קיפ. בצורה מאוד מאוד חופשית, אפשר אפילו להקליט שם את הרעיון, והקיפ מתמלל אותו לטקסט. זה יכול להיות מגניב אם הרעיון בא לי לתוך כדי שהידיים שלי תפוסות עם משהו אחר, ואני לא יכולה להקליד. אז זה הרעיון הראשוני. כשאני כבר ניגשת באופן יותר מסודר לפתח את הרעיון, אני יודעת שיהיו כמה סוגי קבצים בשלב הזה, קבצי אקסל או קובץ אקסל אחד לפחות, וורד, פאורפוינט, תמונות, אולי גם איזשהו סרטון גולמי שאני מכינה, קובץ MP4 אם זה רלוונטי, וכמובן לינקים, בדרך כלל לינקים לחומרים מרחבי הרשת. אז בשלב הזה אני פותחת תיקייה חדשה, תחת תיקיית על שיש לי בדרופבוקס, שקוראים לו תיקיית על הזאת המוצרים שלי, שהיא נמצאת תחת תיקיית העסק בדרופבוקס, ולתיקייה הזאת היא נותנת את השם לפי שם המוצר פחות או יותר, לא שם שיווקי של המוצר, כי בדרך כלל בשלב הזה אין לי שם שיווקי, אלא שם טכני. למשל, יש לי תיקייה שנקראת ניהול מידע אישי, שזה הדבר שאני מפתחת בעסק בשנים האחרונות, אז זה השם של התיקייה. וכל החומרים שאני מייצרת בשלב הפיתוח נשמרים בתוך אותה תיקייה. בקבצים כמובן. לינקים יותר מסובך לשמור ככה בתוך תיקייה ככה במחשב, אז אני פותחת או קובץ אקסל, או קובץ וורד, ואני פשוט מדביקה שם את הלינקים הרלוונטיים, ורושמת ליד כל לינק הערה, על מה מדובר, מה ההקשר, איך הוא רלוונטי לשירות שאני מפתחת. אם הרעיון מתגלה ככדאי, ואני מחליטה להשיק אותו, אז כמובן שכל החומרים הייעודיים שאני מייצרת עבור השיווק, או עבור אותו מוצר, או חומרי השיווק היהודיים גם, אז שאני מכינה, או שמכינים עבורי, שרלוונטיים רק אותו עבור שירות, אז גם הם נשמרים באותה תיקייה. זה יכול להיות לוגו מיוחד שאני מייצרת, מסרים שיווקיים שאני כותבת במסמך וורד אחר כך לכל מיני קמפיינים ולדברים, אז הכל נשמר בקבצים תחת אותה תיקייה. וזהו. זה לא מאוד מסובך, נכון? בטח חשבתם שאני אתן לכם פה משהו סופר מסובך. אז לא, זה בעצם לוקח את אותם רעיונות שכבר דיברתי עליהם, ואותם שיטות שדיברתי עליהם בשני הפרקים הקודמים. אני פשוט נותנת לכם את הראייה על איך לעשות את זה, גם בתחומים אחרים הקשורים לעסק, במקרה הזה בפיתוח עסקי. אוקיי, התחום השני שאני רוצה לדבר עליו בפרק הזה, שגם קשור לעסק, זה השראה. ולמה אני מתכוונת פה, בהקשר של העסק? בעצם מדובר פה בכל דבר שעוזר לנו לפתח רעיונות עבור העסק, ממוצרים חדשים עד רעיונות אחרים וחדשים לשיווק או לניהול העסק, גם יכול להיות בפן הפיננסי או בפן הניהולי, התהליכי, מה שזה לא יהיה. וזה גם יכול להיות כל דבר שפשוט עוזר לנו להתמלא באנרגיה טובה ומוטיבציה כדי לשבת ולעבוד וליצור, שזה יכול להיות לא פשוט, ואם אנחנו צריכים את הבוסט ההשראתי הזה יותר בפן הרוחניקי, אני אקרא לזה. בדרך כלל מדובר בחומרים שמישהו אחר, שאנשים אחרים ייצרו, לא אנחנו, והחומרים האלה, כשאנחנו קוראים אותם או שומעים אותם או צופים בהם, עוזרים לנו להתקדם ולהתפתח, או לפעמים פשוט לצאת מתקיעות. זה יכול להיות באופן כללי, או למשהו מאוד מאוד ספציפי שאנחנו צריכים לעשות. אז אני מודה שהתחום הזה הוא פחות מסודר אצלי. כנראה, או שבגלל שזה לא מדובר בחומרים שלי שאני מייצרת, שהבנתם כבר שהם מאוד מאוד מסודרים, או כי דווקא הקצת בלגן, לפחות בעיניים שלי זה בלגן קצת, דווקא עוזר פה בתחום המורפי הזה שנקרא השראה. אני לא יודעת, אבל אף פעם לא באמת מצאתי את עצמי נדרשת לעשות פה איזשהו סדר, אז למרות שאני תכף אני גם אפרט איך זה בסופו של דבר מתקשר, לקצת לעשות סדר ולנושא של פיתוח עסקי, אבל הוא תחום שהוא פחות מרוכז אצלי, נאמר ככה. הוא עובד יותר לפי מקומות שאליהם אני ניגשת לקבל השראה, תכף אני אפרט אותם, ואיך אני בוחרת איזה מקום ללכת, זה לפי התחום בו אני זקוקה להשראה, וגם לפי החשק שלי או היכולת שלי באותו רגע, אם אני יותר יכולה או בא לי להאזין, לקרוא או לצפות במשהו. המקומות שעליהם אני ניגשת שאני צריכה את ההשראה הזאת, לא לפי איזשהו סדר, זה יכול להיות פיד של אחרים, כמובן של מישהו אחר שנתקלתי בו ואהבתי באינסטגרם או בפייסבוק, ואם הוא באמת מעורר השראה בעיניי, אז אני שומרת אותו בסייבד, יש יכולת לשמור באפליקציות האלה, ובתוכם יש יכולת ליצור קטגוריות, או זה נקרא נראה לי collections בפייסבוק, אבל פה אני משתדלת שלא יהיו לי יותר מדי קטגוריות, אני פשוט שם את זה ב2-3 קטגוריות ככה כלליות, כל הדברים שאני קשורים לקניות, או באמת לקרוא, לקריאה יותר עמוקה, או פשוט השראה כללית. אז שם אני לא שומרת הרבה, אבל לפעמים אני שומרת, ואז אני שם את זה ככה לא ביותר מדי קטגוריות. עוד מקום שאני הולכת אליו, ניגשת אליו לקבל השראה, זה פודקאסטים של אחרים, ופה אני פשוט נרשמת אליהם, ולוחצת לקבל התראה כשיש פרק חדש, אני לא אפספס, ואני שמה, אם הפרק באמת מעניין אותי, אני שמה אותו ישר בקיו, שאני בכלל באמת לא אפספס גם להאזין לו, ולפעמים אני אפילו מכינה פלייליסט של פרקים ממש ממש טובים, וזה אפשר לעשות בקלות בספוטיפיי, ואני מקווה שגם ביוטיוב מיוזיק שאמור להחליף את גוגל פודקאסט, ששם אין אפשרות לצערי לעשות פלייליסטים. עצרתי לרגע את ההקלטה והלכתי לבדוק, כן, ביוטיוב מיוזיק אפשר להכין גם פלייליסטים, אז מניחה שזה יהיה המקום הבא ברגע שהגוגל פודקאסט באמת כבר לא יהיה, ששם אני אכין את הפלייליסטים, כי שם זה המקום שאני בו מאזינה בו לפודקאסטים, יותר מספוטיפיי שלא ישמע אותי. בכל אופן, אז זה פודקאסטים, זה עוד מקום של השראה, ועוד פורמט של השראה זה סרטוני וידאו, שזה בדרך כלל ביוטיוב, אני פחות מתחברת לסרטונים הקצרצרים בטיק טוק, ורוב הסרטונים הטובים יותר שנמצאים בטיק טוק נמצאים גם ביוטיוב, אם זה בשורטס או אפילו בלונגס. אז גם כאן, כמו עם הפודקאסטים, אני נרשמת לערוץ, וגם אני יכולה להכין פה פלייליסט, שזה בכלל ענק, ואז אני קוראת לפלייליסט, זה פלייליסטים שלי, שרק אני רואה אותם כשאני נכנסת ליוטיוב שלי, ושם אני יכולה גם להכין לפי נושאים שמעניינים אותי, יוצרים שמעניינים אותי, ולהכין פלייליסט שאני יכולה לגשת עליו כשבא לי, כשאני צריכה איזשהו רעיון או השראה או סתם מצב רוח טוב. עוד משהו שנותן לי השראה זה ניוזלטרים של יוצרים אחרים כמובן, כאלה שאני נרשמת אליהם, אני לא בהכרח קוראת כל אחד, כל ניוזלטר שמגיע או לעומק עוד כל מה שכתוב שם, אבל כשאני מרגישה שאני זקוקה להשראה בתחום הזה או ליצירת ניוזלטר שלי למשל, אז אני פשוט עושה כזה פילטר בג'ימייל, באינבוקס שלי, מחפשת את שם היוצר, ואני רואה מול העיניים רק את הניוזלטרים של אותו יוצר או יוצרת, ונכנסת לאלו שמעניין אותי, ועוזר לי ככה להתקדם הרבה פעמים בדברים מאוד ספציפיים שאני צריכה, או כמו שאמרתי, אפילו לניוזלטר שלי עצמי, החודשי שאני עושה. עוד מקום זה אתרי אינטרנט כמובן, ואתרים שאני מוצאת שאני חוזרת אליהם הרבה, או שאני חושבת שאני אחזור אליהם הרבה, כי פתאום מצאתי אותם באמת כמשהו מעורר השראה, או שאהבתי מאוד את העיצוב, או לא יודעת מה, אז אני שומרת אותם בסימניות, בבוקמרקס, בכרום, בדרך כלל בתוך תיקיות, של התיקיות יש גם שמות שהם רלוונטיים לנושא, או אם אין לי תיקייה, אז אני לא אכין תיקייה רק ללינק אחד, אבל אני פשוט אשים איזושהי, יש לי תיקיית השראה ככה כללית, אז אני אכניס אותם לשם. גם אני לא מרבה להשתמש בסימניות האלו, כי כמעט כל דבר אפשר לחזור אליו בחיפוש מאוד מאוד מהיר היום בחום, בגוגל, אז לא תמיד אני מרגישה שצריך באמת לסמן אותם. כמובן שאתרים שאני חוזרת אליהם המון שקשורים לעסק, אז הם נמצאים שם, יש לי תיקיות שאני חוזרת אליהם כמעט כל חודש, לעשות כל מיני תהליכים בעסק, אז הם נמצאים גם כמובן בבוקמרק, אבל זה פחות השראתי, זה יותר פשוט חומרים שהם באמת ממש אתרים, יותר נכון, שאני צריכה אותם לעסק. כתבות אונליין, הרבה פעמים אני פשוט נתקלת בכל מיני כתבות בשיטוטים שונים, בטלפון בדרך כלל, אז אם אני נתקלת בכתבה שהיא מאוד חשובה לי, בעיקר לעסק, גם לחיים, אבל בעיקר לעסק, אז אני שולחת את הלינק לקבוצה עם עצמי בוואטסאפ, ואחרי שאני קוראת, כשיש לי זמן להתעמק ואני קוראת את הכתבה, אז אני מחליטה אם זו כתבה שבאמת תשמש אותי למשהו, או הייתה נחמדה, קראתי וזהו. אם כן, אז אני שומרת את הלינק באמת במקום הרלוונטי. אם זאת כתבה, למשל, שאני רוצה להפנות אליה בניוזלטר החודשי הבא או עתידי כלשהו שלי, אז אני אכניס אני אפתח את גיליון תכנון הניוזלטרים שלי שיש לי באקסל, שדיברתי על זה בפרק 82, אם אני לא טועה. אז אני אכניס את הלינק ממש לשם לחודש שאני ארצה לדבר על הנושא הזה, ואני אכתוב כמה מילים שאני אבין מיד את ההקשר של הכתבה, ללא צורך לפתוח את הלינק, מדוע החומר הזה רלוונטי או מעורר השראה. זה לגבי כתבות אונליין, ואם זה לא, אני לא צריכה את זה לעתיד, אני פשוט לא עושה עם זה כלום, אני אקרא וזהו. אני אפילו לפעמים גם אפילו מוחקת את ההודעה מתוך הקבוצה עם עצמי, כדי שלא סתם, לא יפריע לי בעיניים. תמונות. אז כשאני צריכה באמת מקורות השראה, בדרך כלל לדברים יותר פיזיים ויותר בחיים האישיים, אז אני הולכת לפינטרסט, ששם אני יכולה כמובן להפליג שעות, משתדלת שזה לא יקרה, אבל לפעמים זה קורה, במיוחד אם אני בתקופה של, של סידור משהו בבית, או עיצוב של פינה מסוימת, אבל גם לדברים שקשורים לעסק, יש שם דווקא אינפוגרפיקות מעניינות, גם בתחום הכלכלי וגם לניהול מידע או פרודוקטיביות, אז אני ניגשת לשם, וזה מקום טוב לתמונות, וגם אני חייבת להגיד, גם גוגל תמונות יכול להיות, רק שבאמת בפינטרסט יותר קל לסדר את זה לפי נושאים. בגוגל תמונות הכוונה כשנכנסים לכרום ומחפשים נושא ולוחצים שם על images, כמובן לא מדברת רק על תמונות של גוגל פוטוס, יש תמונות שלנו וסרטונים שלנו שיצרנו. והמקום האחרון זה ספרים. אם אני קוראת איזשהו ספר, אני יותר קוראת ממאזינה, למרות שגם את זה התחלתי לעשות לאחרונה, ובאודיבול יש אפשרות גם כאילו למרקר שם פסקאות. אז אם אני נתקלת בפסקה או ברעיון עורר השראה בספר, הנטייה שלי היא פשוט לצלם את הפסקה הזו ולשמור את התמונה עם הפסקה בתיקייה הרלוונטית בדרופבוקס, אם זה נגיד קשור לפיתוח עסקי או בשיווק או שקשור לאיזה מוצר מסוים שיש לי או שאני מייצרת, ואני נותנת לקובץ הזה לתמונה שם מתאים, בדרך כלל לפי שם הספר והסופר. ואם זה לא ארוך מדי, אז גם כאילו למה, כאילו מה זאת הפסקה הזאת. כמובן לא ארוך מדי כדי שהשם לא פשוט יהיה ארוך. אני אגב מכירה את אפליקציית Readwise שמאפשרת למרקר כתבות וספרים דיגיטליים, אני אישית לא משתמשת בה, אני כרגע לא רוצה להוסיף לעוד הוצאות עסקיות, יש לי מספיק. עכשיו, אם כן חשוב לי לרכז רעיונות מכל המקורות השונים האלו, או מחלקם, לתוך מקום אחד, כי אני עובדת על משהו, פיתוח עסקי למשל, אז אני פותחת קובץ אקסל, או וורד, או אפילו קובץ פאורפוינט, במיוחד אם זה מדובר בהרבה חומרים ויזואליים, באותו קובץ אני מרכזת את כל החומרים, לינקים, תמונות, הסברים שלי, באותו מקום, שהכל יהיה ביחד, וכל חומר שהוא גם קובץ בפני עצמו, אז כמובן אני שומרת באותה תיקייה ליד הקובץ המרכז. ובהקשר הזה של השראה, חשוב לי להזכיר את הנושא של קניין רוחני, וחובה לשים לב לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני, כמובן כשאנחנו משתמשים בחומרים של אחרים, אם אנחנו באמת משתמשים בהם החוצה או משתפים אותם, תמיד לייחס את המקורות, את הציטוט של מי הוא ומה הוא, אפילו כשאנחנו משתפים איזשהו סרטון בפייסבוק או באינסטגרם, תמיד אני מעצבן אותי כשאנשים אחרים לא כותבים מי זה, מה המקור. אז אפילו אם לא קשור לקניין רוחני, אלא יותר בהקשר של לתת כבוד למי שרואים הוא בסרטון או מי שיצר את הסרטון. וכמובן, אם צריך לבקש אישור להשתמש בחומרים האלה, אז כמובן לבקש אישור לקבל אותו ורק אז להשתמש בו, באותו חומר. אוקיי, אז זה היה לגבי השראה. הנושא האחרון שרציתי לדבר עליו הוא משימות, איך מנהלים, איך אני, יותר נכון, איך אני מנהלת משימות הקשורות לעסק. אבל גם לחיים, לא רק לעסק, בדרך כלל הכל מתערבב. ופה אני פשוט ככה אקריא לכם מתוך פוסט שכתבתי על הנושא הזה לפני מספר חודשים, ומופיע בבלוג שלי, וכמובן יהיה גם לינק לפוסט הזה בתיאור הפרק. משימות הן פעולות שאנחנו צריכים או רוצים לעשות. בכדי למקסם את הסיכוי, את הסיכויים שהמשימות תתבצעו והתבצעו היטב, רצוי לפתח או לאמץ שיטה או שיטות לניהול משימות. מדוע אני משתמשת במילה הכביכול בומבסטית ניהול ולא במילה הפשוטה ביצוע, כי ביצוע זה רק שלב אחד מתוך תהליך שלם שצריך לעשות כשזה מגיע למשימות, שהתהליך כולל גם איסוף, תכנון, סיכום ושמירה. עכשיו, התחום הזה של ביצוע או ניהול משימות הוא עצום. רבים כותבים עליו, מלמדים אותו, יש המון אפליקציות ותוכנות שיכולות לעזור. בפוסט הזה, אני אפרט איך אני עושה את זה, ועכשיו אני עושה את זה בפודקאסט הזה, בפרק הזה, וחשוב לי להבהיר שהשיטות שלי עובדות עבורי לרוב הדברים בחיי ובעסק שלי, אך אלו אינם הכלים היחידים להם אני זקוקה כדי לסמן דן על משימות. למשימות מסוימות אני צריכה לגייס לא מעט אמצעים אחרים כדי שהמשימות האלה יקרו, אם זה תמיכה מחברים, ממשפחה, עזרה מספקים בתשלום וכו'. וגם לי יש פרויקטים או משימות שבהם אני תקועה, או שבשלב מסוים אני מחליטה שזה לא שווה את זה ומבטרת עליהם. במהלך השנים ניסיתי לא מעט אפליקציות ותוכנות לניהול משימות, ומצאתי שמה שעובד הכי טוב בשבילי זה שילוב של מספר שיטות, כאשר חלק מהן כוללות את הכלי הידוע והאפקטיבי שמסייע להוציא לפועל את מרבית שלבי ניהול המשימות, והוא רשימות, lists. אז אלה השיטות, הכלים שבהם אני משתמשת לניהול משימות. 1. רשימה ידנית על דף A4 בטופס שיצרתי עבור משימות לשבוע הקרוב. 2. אפליקציית משימות למשימות לטווח רחוק יותר, לא השבוע. 3. יומן עבור משימות שחייבות להתבצע במועד ספציפי. 4. אקסל לפירוט משימות בתוך פרויקט מורכב. אוקיי, עכשיו אני אדבר על כל אחד מאלו. הטופס למשימות השבוע הוא כלי התכנון והביצוע שלי לאותו שבוע. הוא טופס שאני מדפיסה כל שבוע, הוא עומד על סטנד ממש בעמדת העבודה שלי מול העיניים שלי כל הזמן. זה מעין מסך נוסף, זה מעין מסך נוסף על שני צגי המחשב שעימם אני עובדת. בצורה כזאת אני לא צריכה לפתוח שום אפליקציה, שום עמוד בחום, רק להסיט טיפת העיניים ולראות מה סימנתי כמשימות לביצוע היום. בכל מוצאי שבת אני מדפיסה טופס נקי, רושמת בו את המשימות לשבוע זה, מתוך 2, 3 ו-4 השיטות שדיברתי עליהם קודם, ואני תכף אני אפרט עליהם, ומעבירה אליו משימות שלא הצלחתי לסיים מגביל בשבוע שחלף. שיבוץ משימה ליום מסוים מתבצע לפי הידע שלי לגבי עומס העבודה והחיים הצפוי לי ביום מסוים, ואת זה אני רואה לפי כלי מספר 3, שזה היומן, ולפי אורך המשימה הצפוי. אני לא רושמת בו, וגם לא ביומן, דברים שגרתיים כגון נסעות ילדים, בישול ארוחת צהריים או כביסות. בשורות העליוניות של הטופס הזה, ואתם כאמור יכולים לראות את זה באתר שלי, בבלוג, אני משבצת משימות הקשורות לעסק, ללקוחות, שיווק, פיתוח עסקי, פיננסים, ובשורות היותר תחתונות משימות אישיות ומשפחתיות. ובראש, ממש ראש העמוד, יש לי מקום כזה למטרות הראשיות שלי לאותו שבוע, אחת או שתיים בלבד. כל משימה שמתבצעת מסומנת ב-V באותו יום, ולפעמים אפילו בצד, ליד המספר שלה. לקראת סוף השבוע אני ממרקרת משימות שטרם ביצעתי ושחשוב לי לסיים אותן עוד השבוע, ולדעתי הכלי הזה עובד עבורי כי הוא פשוט, הוא מול עיניי כל הזמן, המשימות רשומות בכתב יד, ועצם העובדה שיש בו רק מקום ל-25 שורות שומרת על מינון סביר של משימות לשבוע אחד. אני שומרת את הדפים האלה תקופה וזורקת אותם אחרי שכל המשימות הרשומות בהם בוצעו, או שהחלטתי לא לבצע אותן. אז עם זאת שאני מאמינה שמשימות הן גם מידע שצריך לנהל, לא בכך צריך לשמור את המידע הזה לעד, גם לא לסרוק את הדפים הידניים האלה. מבחינת אפליקציית משימות, שזה אמרתי שזה כלי מספר 2, אני משתמשת בטודויסט, בגרסה בתשלום, שעולה 15 שקלים לחודש. יצרתי בה 3 פרויקטים, ואני משבצת משימות שאינן לשבוע זה, בתוך הפרויקט הרלוונטי. במקרה שלי זה העסק, החיים, ומשימות שקשורות לניהול מידע. אז אני יוצרת ברשימות של משימות שאינן לשבוע זה. אני אוספת במשימות ודברים שאני רוצה או צריכה לעשות בעתיד, כולל העתיד הקרוב, אך לא השבוע. גם כשאני לא ליד המחשב, יש את האפליקציה בנייד, היא ממש יושבת לי בעמוד הבית, בטלפון, ואני יכולה להכניס לשם לינקים והסברים לעצמי, מדוע אני רוצה או צריכה לעשות את אותה משימה. הרגלתי את עצמי להיכנס לאפליקציה הזאת מדי יום, וכמובן כל מוצאי שבת בזמן התכנון השבועי, ואני גם שם יכולה לסמן משימות שביצעתי, וכבר לא רואים אותם בתוך אותן רשימות. הכלי השלישי, היומן שלי, בוא נראה, 3, כן, כלי שלישי זה היומן, הגוגל קלנדר, הוא הבוס שלי. הוא מתריע לי מתי לצאת, או להתכונן לפגישה, או לשיחת טלפון עם מתעניינים או עם לקוחות, או לתור או לאימון, מה שזה לא יהיה, חשבונות שחייבים לשלם, כמובן ביום מסוים, תרופה שצריך לקחת ביום או שעה מסוימת וכו'. וכך אני גם יכולה לדעת כמה זמן חופשי יש לי למשימות הרשומות בטופס השבועי. גם על זה יש פוסט נפרד בבלוג על היומן. אוקיי, ואגב היומן בטלפון, במובייל, קצת שונה מהיומן בווב, אז שווה ככה לעבוד עם שניהם ולא רק עם אחד. הכלי הרביעי, אקסל. האקסל מבחינתי הוא המקום לתכנון פרטני של פרויקטים מורכבים, שיש בהם מספר גדול של משימות ותתי משימות, כולל פרויקטים הכוללים תהליכים שחוזרים על עצמם, כמו נגיד הכנת פרק לפודקאסט, שזה באמת יש שם פשוט צעדים מאוד מאוד מובנים, וכמובן האקסל הוא הכלי לניהול פיננסי. אני מאוד אוהבת את הגמישות שהאקסל מאפשר לי, אני מנסה מדי פעם מערכות אחרות לניהול פרויקטים, למשל ניסיתי את אסנה בשנה האחרונה, אך עדיין לא מצאתי עבורי סיבה מספיק טובה ללמוד ולאמץ מערכת אחרת, אני כמובן לא פוסלת שימוש במערכת כזאת בעתיד, ויכול להיות שדווקא לכם, מערכת שכזו עשויה להתאים מאוד, אז שווה לבדוק ולנסות. אז אני חוזרת לתהליך של ניהול משימות שפירטתי כאן בהתחלה, איסוף, תכנון, ביצוע, סיכום ושמירה. מתיאור השיטות שרשמתי כאן, נראה לי שברור איך אני מבצעת את שלבים 1 עד 3, ושזה איסוף, תכנון וביצוע. את שלבים 4 ו-5, סיכום ושמירה, אני מבצעת לפי צורך בלבד. לדוגמה, המשימה לשלוח הודעת מעקב למתעניין ששלחתי לו הצעה. אם הוא עונה שטרם החליט ומבקש שעקוב שוב בעוד חודש, אז אני רושמת את זאת באקסל מעקב לקוחות המתעניינים שאני מנהלת, בשורה המיועדת למתעניין הזה, יש שם עמודה ספציפית שהגדרתי, וביומן אני מכניסה תזכורת לעוד חודש מהיום, ליצור קשר ולעקוב מול אותו מתעניין. דוגמה נוספת, המשימה ליצור קשר עם ספק, לברר לגבי חיוב לא ברור בחשבונית, אז אם הבירור היה דרך הוואטסאפ, אז אני אשים צילום מסך של התשובה שקיבלתי מאותו ספק בתיקייה של אותו ספק, שכוללת גם, שאותה תיקייה כוללת גם את החשבונית מהספק הזה, כמובן בדרופבוקס. זהו, זה לגבי ניהול משימות. בפוסט הזה גם הוספתי שם איזושהי הערה לגבי רשימות, שזה לא רק עבור משימות, ואיך אני משתמשת בה בגוגל Keep Notes, עבור רשימות שהן לא משימות, אז תקראו שם. ואני אסיים, אומר שאני מקווה שהשיטות שלי שפירטתי כאן נתנו לכם מהשראה ויעזרו גם לכם לנהל טוב יותר את המידע שלכם, בין אם מדובר במידע קשור לפיתוח עסקי או במשימות או בהשראה. ואם יש לכם שיטה שונה לגמרי, אשמח מאוד שתכתבו לי ואולי אפילו תתראינו כאן. אז תודה רבה לכם על ההזנה. אני מזכירה שיש לינק בתיאור הפרק למי שמעוניין להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, ניהול מידע אישי ועסקי בעידן הדיגיטלי, וגם לינק למי שרוצה להצטרף לתפוצה שלי ולקבל מתנה דיגיטלית ואת המגזין החודשי שלי, ומי שרוצה להתייעץ איתי בשני התחומים, ניהול כלכלי וניהול מידע בעברית ובאנגלית, גם בתיאור יש לינק. אני אשמח אם אני אשראה עבורכם, אז כמובן תירשמו ותשימו, תלחצו על הפעמון לקבל התראות על פרקים חדשים. אם בא לכם, תשלחו לינק של הפרק למי שנראה לכם שהנושא יכול לעזור, לא עולה. ואם עוד יותר בא לכם, אז תגיבו לי לפרק או תשתפו אותו, תדאגו אותי, והעיקר שתנהלו את המידע שלכם העסקי או האישי בצורה שעוזרת לכם להתקדם. אז עד הפרק הבא, ביי ביי.